כל חי אונליין 93fm.co.il.
לאחר שנפלו בסמוך למחלף בר אילן מגשר, כתבנו לענייני משטרה בנצי ליזרוביץ' מוסר כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בתאונה אחרת שראה בוקר בכביש מספר 1 נפצעו 14 בני אדם באורך קל, ואדם נוסף נפצע פצעים בינוניים. התאונה הראה בעת שרכב מסחרי התהפך בסמוך למחלף לוד. מאות מתפללים נכנסו הלילה לקבר יהושע בן נון בכפר כיפל חרס בשומרון. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי כוחות צבא יבטחו את המתפללים. במהלך הלילה עצו כוחות צהל 4 מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור עממי ובהפרות סדר אלימות ביהודה ושומרון. מול בית הנשיא בירושלים הפגינו הלילה עשרות בני אדם שהביעו תמיכה בחייל אלאור עזריה. המשטרה עצרה 7 מפגינים שהפרו את הסדר הציבורי. בתל אביב נערכה אמש הפגנה הקוראת לאחדות עם בעקבות הביקורת נגד המערכת הצבאית בכל הקשור למשפטו של החייל עזריה. בהפגנה השתתפו כ-2,000 בני אדם. נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ פרסם הודעה הנוגעת לביקורה הצפוי של ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי בארצות הברית. טראמפ אמר, אני מצפה מאוד לביקורה של מיי בוושינגטון באביב הקרוב. בריטניה היא בת ברית ותיקה של ארצות הברית ומיוחדת מאוד, כך דברי טראמפ. ג'ארד קושנר, חתנו היהודי של הנשיא הנבחר טראמפ, הוא מכהן גם כאחד מיועציו הקרובים, עוזב את עסקי הנדלן שלו לאור השתלבותו בתפקיד משמעותי בממשל האמריקני הנכנס של חותנו. האגודה האמריקנית לשפות דחתה הצעה לחרם אקדמי על ישראל, ובמקביל העלתה הצעה למניעת חרם אקדמי כללי על ישראל. ההצעה לחרם נדחתה ברוב של 60%. שר ההגנה של צרפת אומר כי ארצו פגיעה לא פחות מארצות הברית למתקפות סייבר. לדבריו, צבא צרפת יחזק את הגנתו מול מתקפות הסייבר של מדינות זרות. תחזית מזג האוויר, היום ירד בצפון גשם קל, הטמפרטורות ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה, ובחרמון ירד שלג. ועד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב ושלום רב לכם. עוד מעט על עיצומו של יום, על הצום שאנחנו נמצאים בו, אבל לפני הכל על השבוע הזה שנפתח גם הוא בדרמטיות עם המשך הנתונים הזורמים מחקירת ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאילה חסון, ערוץ 10, שלום.
בוקר אור מוטי, שלום רב.
אנחנו שומעים במהלך הסוף שבוע הזה הרבה שביבי מידע מסוג אחר, כזה שלא קיבלנו בשבוע שעבר. התמונה הולכת באמת ומתבהרת, אנחנו יודעים מה הסיפור, מהן השאלות שראש הממשלה נשאל בחדר החקירות.
אנחנו יודעים לגבי פרשת אלף, הפרשה הראשונה, או להלן פרשת הסיגרים וארנו מילצ'ן. אנחנו יודעים לא הכל כמובן, אבל אנחנו יודעים את המהות של הדברים, וגם בהקשר הזה אין מחלוקת עובדתית בין המשטרה לבין אנשי ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא פרקליטיו, אמר את זה בצורה מפורשת עורך דין ויינרוט, הוא קיבל סיגרים, אנחנו לא רואים בזה עבירה על החוק שאדם מקבל מחבר מתנה. אז זו הפרשה, עכשיו נצטרך את הפרשנות המשפטית, הייתה או לא הייתה פה עבירה על החוק בהקשר של הפרשה הזאת. לגבי הפרשה השנייה, אנחנו שומעים הרבה דברים, אבל אנחנו עדיין לא שומעים דברים רבים אחרים. אנחנו לא יודעים מי הוא אותו אדם, או מי הם אותם האנשים, או מה המהות של הדבר. אנחנו שומעים שביבי דברים. אנחנו באופן אישי שאלנו אם מדובר באלוביץ' או בתשובה, או ב... דברים שהביא מקורב שלו גיל שפר כאינפורמציה, וכל התשובות שקיבלנו היו תשובות שליליות. שמענו אינפורמציה שזה משהו שהוא קשור אולי לאיזה יחסי תן וכך עם, עם איש עסקים שקשורים לפוליטיקה, והיום אני קוראת בהארץ אצל גידי וייק שהדברים מוקלטים בכלל בהקשר הזה. שמענו שמדובר בדברים שיכולים מאוד להיות מביכים מבחינת ראש הממשלה, אבל לא בהכרח על גבול הפלילי, או על גבול הפלילי, אבל לא בהכרח פליליים. כמובן שזה דברים שהביא הכתב המשפטי שלנו, גליקמן, אז זה מגיע מכיוון מסוים. כך שעדיין רב הנסתר על הגלוי.
Okay.
השאלה הזאת גם כן, אמרתי בשידור, שאין מחלוקת על כך שאין מחלוקת על העובדות, תהיה מחלוקת על הפרשנות. אז יש קלטות, תמיד זה יותר קשה להתווכח על פרשנות.
כן. אז יש לנו סיפור אחד שבעצם אנחנו יודעים פחות או יותר מה קרה שם, וזה סיגרים שראש הממשלה קיבל. ראש הממשלה לא מכחיש ככל הנראה, רק אומר מותר לי לקבל מחבר סיגרים. והסיפור
השני, כמו שאמר ויינרוט, אין בדל של אישום פלילי, תרתי משמע.
אוקיי, כן, בדל. והסיפור השני הוא מורכב יותר, וזה יחסי תן כך ותן עם מישהו בעל אינטרסים כלכליים ופוליטיים בישראל, הגדרה נכונה?
תראה, אני רוצה להיות מאוד זהירה, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא בטוחה בהם ב-100%, אני לא אוהבת להעתיק מידע מאף אחד, ויש לצערי מין ז'אנר כזה שמישהו מפרסם משהו ואחר כך מעתיקים ואז הטעות מוכפלת ומשולשת. אני יכולה לדעת מה אני יודעת ומה אני לא יודעת ומה שודר אצלנו.
הבנתי.
אז הדברים האלה אני יכולה לסמוך, אני רוצה לדייק את זה, זה מישהו שהוא מתחום הכלכלה שמבטיח עניינים בתחום הפוליטיקה לנתניהו, משהו שיחסי תן וכך שלא בהכרח הבשילו, אבל עצם השיחה ביניהם, כנראה שעוד פעם אני מפתף את המקור למידע עכשיו שהמידע מוקלט בעיתון הארץ מתפרסם, אז עצם הדבר הזה, שמה, כל שיחה שהיא מוקלטת היא שיחה שהיא קשה מבחינתו של מי שמתועד שם.
כן, תמיד.
שיחה שיש בה כמובן אלמנטים מהסוג הזה, לא שיחה של בוקר טוב מה שלומך. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק במה הדברים אמורים, ועד כמה מצבו של נתניהו מבחינה פוליטית נפגם בהקשר הזה. פוליטית כמובן זה נגזר ישירות במצב הפלילי. יש, אין. אז תראה.
נצטרך להמתין.
בדיוק.
הסיטואציה קצת מוזרה, איילה, משום שאנחנו מצד אחד לא יודעים פרטים על החקירה, מצד שני, כשלא יודעים יותר מדי פרטים, זה קר, מה שנקרא, מושלם בשביל להתחיל לספר סיפורים, ואולי אפילו לעשות עוול לראש הממשלה. את מצליחה להבין למה לא חושפים בפני הציבור את האישומים שראש הממשלה מואשם בהם? יש בזה עניין ציבורי, אני חושב.
א', יש בזה עניין ציבורי רב. אסטרטגיה של חקירה זה לשמור על הדיסקרטיות של הדברים כדי לא להכין את הנחקרים, זה לא דבר שהוא פסול. אפילו כשאת עובדת על תחקיר את רוצה לעבוד עליו בדיסקרטיות, אז תמיד צריך לשים על כפות מאוזניים כמה חשוב. תראה, מה שבטוח שהציבור חייב לדעת בסופו של דבר את הדברים, זה לא דברים שיוכלו להישאר עלומים לעד, נהפוך הוא, זו חובה של רשויות האכיפה להביא את הדברים לציבור, כדי שהציבור יוכל לשפוט את הדברים בכל היבט, שהם יצטרכו לשפוט את זה בהיבט המשפטי פלילי, והציבור ישפוט את זה בהיבטים אחרים. אבל לפעמים אין מה לעשות, למרות שאני וזה סקרנית, ואני בטוחה שכולנו סקרנים ורוצים כבר לדעת הכל, לפעמים גם האינטרס של החקירה, או האינטרס של החקירה, הוא לשמור בדיסקרטיות את הדברים.
כן, שזה אמירה קצת בעייתית, משום שרוב ההדלפות מגיעות דווקא מכיוון המשטרה, אז תחליטו, או שאתם רוצים לספר את הסיפור, או שאתם לא רוצים, אז למה אתם מדליפים?
לא, אבל מה נדמה לי שיש לנו פה אלמנט נוסף, שרציתי לצרף לדברים האלה, שמאז שנכנס המפכ"ל החדש, הוא מביא איתו סטנדרטים חדשים, נוקבים, ו כולם חוששים במשטרה להדליף, חוששים מפוליגרפים, אבל בסופו של דבר כן הדברים...
המידע הזה שהגיע לגידי וייץ, אני מניח, מגיע מהמשטרה, המידע שבאת מערוץ 10, הביא כתב המשטרה, אני מניח שכתב המשטרה בקשרים עם אנשי משטרה.
כתב משפט, לא משטרה.
כתב משפט, לא משנה, אותו דבר, הוא קשור למנגנון.
לא, לא, הוא קשור פרקליטות, לא כפוף לאלשך. אבל לא, לא נתחיל לעשות. אין ספק שמה שגידי וייץ פרסם היום, ואם זה נכון, זה בהחלט מגיע מכיוון המשטרה, אז יש בהחלט גם כל אחד. אני האחרונה שאלזוף במדליפים, חלילה, אבל אני אומרת לך, למה הדברים לא יוצאים מכל מיני סיבות כאלה ואחרות? יש מי שחקירת המשטרה לטובת עיניהם, והצלחת החקירה, יש מי שחוששים מלהדליף למפכ"ל, ויש מי ש... רוצים להעביר דברים במרות מתם, אני יודעת.
יש לנו מאזינים שנמצאים במתח מאוד גדול, רוצים לדעת מה הדדליין של הסיפור הזה.
איפוק זה כוח, תגיד להם.
יש לנו פחות או יותר זמנים, כמה זמן זה ייקח, מתי נדע.
זה לא אמורה להיות חקירה מסובכת, זה אומר, לכתחילה אמרנו, זה לא אמורה להיות חקירה. מה עוד שאין מחלוקת על העובדות, אז בכלל אין פה... התפלפלות והתפלמסות, זו לא אמורה להיות חקירה מסובכת וארוכה, אבל להערכתי בשבועיים הקרובים אנחנו נדע במה מדובר, במה דברים אמורים, אולי קודם לכן, בטווח הזה של השבועיים הקרובים נדע לפחות לגבי האלמנט של הסיפור השני, שהוגדר סיפור עסיסי ומביך וכולי וכולי.
היה לה אז תהיה תופעת טבע מאוד מעניינת. אם הסיפור כאן זה פרשנות לאירוע ולא על העובדות, אז אנחנו נראה פרשנים שמסבירים עד כמה זה בסדר ואין שום בעיה עם מה שראש הממשלה עשה או קיבל, ונראה אחרים שיגידו, אוי ואבוי, כמה חמור זה.
נכון, בהחלט.
טוב, אילה חסון, שיהיה לנו שבוע טוב, ערוץ 10, תודה.
תודה רבה מוטי, שבוע טוב ומבורך.
בוקר טוב, עכשיו לכתבנו לענייני צבא ביטחון קובי פינקלר, שלום קובי, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
אייזנקוט באמת צריך תמיכה? מצבו בעייתי?
לא, הם צריכים את התמיכה.
מי זה הם?
כל מי שהיה שם בדבר הזה, תשמע, ברגע שחמישה רמטכ"לים מתייצבים.
אתה אומר, הם צריכים את החשיפה, כן. טוב, בוא נספר למאזינים שלנו על מה אנחנו מדברים, באורך, אני אומר, לא שגרתי, הרמטכ"לים האחרונים מתכנסים ומבקשים להביע תמיכה באייזנקוט. למה בעצם? בגלל האמירה שלו שאין לנו בנים אלא חיילים, משהו כזה? מה הייתה האמירה המדויקת?
לא, 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 זאת לא הייתה נקודה. הנקודה
המרכזית היא... שנייה, אבל מה הייתה האמירה? אני לא רוצה לעשות לו עוול, אני ציטטתי אולי משהו לא מדויק.
לא, זה לא הייתה נקודה,
הנקודה
הייתה
שאירות... בסדר, זאת לא הייתה נקודה, אבל כבר אמרתי...
קובי, קובי. דיברתם על גילת שליט
במצבים מסוים. קובי, אני מבין שזאת לא הנקודה, אבל ציטטתי משהו, אני לא בטוח שאני מצטט נכון, אז רק תגיד, תן את הציטוט הנכון, כי אני לא רוצה לעשות איתו עוול.
לא, לא, חלילה, הוא דיבר על כך שאי אפשר לקרוא לאור עזריה ילד שכולנו, ואי אפשר לקרוא בכלל לכל ילד שגייס לצבא ילד שכולנו, והמסר שלו התכוון בעקיפין ובנסתר לגילת שליט שיושב בתוך טנק ונרדם, ואז
הוא קיבל ביקורת מאוד מאוד חריפה מהציבור.
זה המסר שלו, אבל לא על כך כמו הרמטכ"לים. הרמטכ"לים קמו נגד העובדה שבפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל יוצאים אנשים, כולל אחד שנעצר אמש, וקוראים גדי גדי תיזהר, עוד פעם תהפוך לרבין לחבר, וקריאות כאלה. זה לא היה דבר שהיה בתולדות מדינת ישראל. תמיד היו אמירות נגד גורמים כאלה ואחרים, אבל פעם ראשונה שעומדים מול הקירייה בתל אביב וקוראים קריאות כל כך ברורות כנגד הרמטכ"ל, והרמטכ"ל וכל האנשים מסביב לו שומעים את הדברים הללו, ואז הרמטכ"לים הקודמים להם מבינים שפה נחצה קו, וזה גם מסר מאוד ברור גם לאומה וגם בראש ובראשונה אני חושב גם לעצמם. תשמע, סך הכל אחוות לוחמים, לא שכולם חושבים אותו כיוון. ברור ששונה היא תפיסת עולמו של חלוץ, תפיסת עולמו של מופז, תפיסת עולמו של יעלון ואשכנזי. גם עם מערכות פוליטיות אחרות, גם עם מערכות בית אחרות, אבל בסופו של דבר, ברגע שרמטכ"ל נמצא בקו כזה של אש, של מילולית לפחות, מצד אזרחים ומצד אנשים באומה, אז היה טבעי שהם התאחדו. מי שלא היה מגיע לצילום הזה, או מי שלא היה מגיע לפגישה הזאת, היו חושבים עליו אחרת, ולכן גם ברק אפילו, במקום מושבו בארצות הברית, שלח את המסר שלו, רעיון יפה מאוד.
טוב, אתה אומר אבל יפה מאוד בעיקר למצולמים.
ברור, 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 תשמע, אייזנקוט מספיק חזק, מאוד מקובל, מאוד מקובל, גם
רגע,
מאוד...
רגע, את מי אנחנו רואים בתמונה?
עם דעתנות ותובנה שהוא הביא.
קובי.
באמת, אם מסתכלים עליו לאחרונה, כהרמטכ"ל הטוב יותר של מדינת ישראל בשנים האחרונות, וזה כל פעם חוזר על עצמו, אבל אפשר לראות את זה אחרי שנתיים. גם הוא לא מבקש, עוד שבועיים יצטרכו להחליט לגבי השנה הרביעית שלו, כי הוא נכנס לשנה השלישית. אני יודע שהוא לא מתכוון לבקש את השנה הרביעית שלו, אם יבקשו ממנו בקונסטלציות כאלה ואחרות, זה אחרת, אבל כרגע הוא שתק שנתיים, עושה את עבודתו בשקט, רק שפה אפשר לומר לו.
אוקיי, אז יש לנו בתמונה את בוגי, איך קוראים לנו?
יש לנו, בוא נבוא לבוא לכולם, יש לנו את, לפי השנים האחרונות, זה התחיל ממופז, אחר כך עבר לדל חלוץ, לאחר מכן עבר לאשכנזי, לאחר מכן עבר לבני גנץ הרמטכ"ל הקודם, לאחר מכן הדבר הנוסף שמעל כולם, כביכול מחוץ לארץ, הוא הדמות של ברק, של אהוד ברק.
טוב. אוקיי, אז אני מניח שהלילה הרמטכ"ל ישן טוב יותר בגלל התמיכה שהוא קיבל מהחברים שלו. קובי, תודה.
ישן טוב, רק עוד משפט אחד לגבי המשפט. הבוקר הזה נפגשים עורכי הדין של הסנגוריה והקטגוריה, אלה של הקטגוריה, אלה שבית הטובים, יבקשו מהם, אל תערערו, אנחנו נסכים לעונש מופחת, כמו שאמרתי כבר לך גם בשבוע שעבר ביום חמישי. בסופו של דבר זה ייגמר באיזשהו מקום באמצע בצורה קלה, החייל יכול לצאת לדרך חופשית באחד השאר.
אני מודה לך קובי.
בוקר טוב.
בוקר טוב, טוב שיהיה טוב. פרסומות מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
מתלבט האם ללמוד תואר? תחשוב קריירה. בקמפוס החרדי של בר אילן תוכל ללמוד מכינה לתואר אוניברסיטאי, הפותח דלתות בתחומים מבוקשים בעבודה, כגון פסיכולוגיה או ניהול ולוגיסטיקה. צלצל עכשיו, 03-738-4272 או 3.
לא אחת, לא שתיים, אלא מיליארד ושש מאות מיליון. כן, כן, בכל שנה צורכים בישראל מיליארד ושש מאות מיליון סקיות רק מהסופר. רגע לפני שכולנו שוקעים בסקיות, עוברים לסל קניות רב פעמי ומונעים נזק סביבתי חמור. החל מג' טבת, 1 בינואר, חוק הסקיות נכנס לתוקף, וסקיות שתיקחו בסופר יעלו 10 אגורות. סלים בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולקו בקנייה מעל 100 שקלים עד גמר המלאי ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. מהיום לוקחים כל שקית ברצינות, כי כל שקית זה בל תשחית.
חדש, הסדר הנסיעות הארצי ערך צבור, מעתה גם ברכבת הקלה. שימו לב, על פי הנחיות משרד התחבורה חובה לתקף את הכרטיס בכל נסיעה. פרטים נוספים באתר סיטי פאס או במוקד השירות כוכבית 3686. הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים.
רק הדלק עליכם.
רק הדלק עלינו?
רק הדלק.
רק הדלק?
רק. הליסינג של אוטו סנטר ללקוחות פרטיים. החזקת הרכב עלינו. אתם רק מלאו דלק וסעו. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון ולהסכם ההתקשרות.
מחפשים מקום לאירוע בלתי נשכח? מסובין. מחפשים חוויה מושלמת? מסובין. מסעדת מסובין בבית שמש, משיקה תפריט בשרים חדש, בחשרות הרב רובין. מושלם לאירועים עד 150 איש. מסובין, במתחם פז בכניסה לבית שמש. חייגו 02-99-11-778 02-99-11-778. כולנו מסובין.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
לאור יבש במיוחד, יש קרם עשיר במיוחד. קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה. לאור יבש במיוחד. מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית. מעניק לחוט ל-24 שעות. קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה. לאור יבש במיוחד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
ישראל כהן, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, אותי לך ולמאזינים.
בוקר טוב, שבוע טוב, ו... אנחנו בעצם פותחים את השבוע עם הרבה דברים, אבל אחד מהדברים המשמעותיים זה פרידתם של תלמידים מרבם הנערץ.
נכון, הגאון הגדול זה מוישה שפירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, מגדולי בעלי מחשבה בדורנו, מגדולי בעלי המוסר. מוישה שפירא, שמו נודע בארץ, בתפוצות, באמת אין מי שלא שמע את שמו, השיעורים שלו היו עיוניים במחשוב, מה שנקרא, גם נגעו בקבלה, בתורת החסידות, בתורת המוסר, הוא בעצם היה פשוט גאון בנושאים הללו. בשנים האחרונות הוא סבל ממחלה קשה בראשו, הושפז דחופות בבתי חולים גם בארץ, גם בארצות הברית, בשבת הקודמת הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם, מאז בעצם מצבו הידרדר, ובשבת האחרונה אחר הצהריים בהשתתפות מניין מתלמידיו מקורביו, הוא השיב את נשמתו לבורא. באמת מדובר באבדה גדולה, אבדה לעולם התורה, אבדה לעולם התשובה. מוישה שפירא היה לפעמים נושא, אומרים בשבוע אחד בסביבות ה-50 שיעורים, והיופי שבדמות הזאת, שמצד אחד היה מוצר שיעור מורכב בעיון לבני עלייה, לאברכים שממש מתמצים בתורת הנפטר, מצד שני היה לו קשר גם עם אנשים שחזרו בתשובה רק עכשיו, הוא היה מדבר גם אליהם בשפה שווה לכל נפש. מוישה שפירא גם כיהן כנשיא וראש ישיבת תורת חיים במוסקבה, שימש במקביל כראש כוללים של זאב וולפסון, אפשר להגיד פשוט הצליח להצמיד לאישיות הממגנטת שלו אנשים מזרמים שונים, מחוגים שונים, וכל אחד לפי מעלתו ודרגתו. בשנים רבות הוא היה מוסר שיעור קבוע בימי חמישי על פרשת השבוע, שוב שיעור במחשוב שהיה מרכז לבני עלייה בירושלים. לאט לאט הוא היה מוסר עוד ועוד שיעורים בכל רחבי הארץ בנושאים הללו. ניתן למנות בין מקורביו גם רבנים גדולים, דיינים, ראשי כוללים, ראשי ישיבות, וגם נגידי עולם התורה, למשל בחוץ לארץ אפשר לומר לייזר שיינר, אהרון וולפסון, צבי ליכטנשטיין, ממש תומכים גדולים של עולם התורה, שהיו מתייעצים איתו בכל נושא ועניין. הוא גם אני חושב פיקח גדול, פיקח בהוויות העולם, אדם שכושר הניתוח שלו היה מושלם, ולכן התייעצו איתו לא רק בנושאים כמובן של מחשוב. מי שזכה קצת ללמוד איתו בחברותא, למשל בארץ, זה השר לשעבר גדעון סער, שסיפר גם צייץ אתמול בטוויטר עם תמונה שלו עם הגאון רבי משה שפירא, וגם היה סיפר על כך שהוא היה יוצא מדיונים בכנסת על מנת לגנוב כביכול עם הגאון רבי משה שפירא שעות בפילוסופיה ודיונים היסטוריים. באמת מדובר בדמות נדירה שהייתה מקובלת על כולם.
שיהיו בשרות טובות. ישראל, אני מודה לך.
אמן ואמן.
תודה, בוקר טוב. השר לשעבר גדעון סער, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר עצוב.
כן. לא, באמת הופתענו לשמוע שהיה לך קשר קרוב ומיוחד עם הרב שפירא. ספר לנו קצת על אישיותו מהצד שבו אתה הכרת.
אני זכיתי להכיר את הרב שפירא בתקופה שכיהנתי כשר החינוך דרך ידיד משותף, והתחלתי ללמוד אצלו בחברותה בימי שני אחרי צהריים, בזמן שבכנסת היו דיוני, מה שנקרא, דיון בהצעות אי אמון, שזה דיון די ממושך במליאת הכנסת אחרי צהריים, הייתי נוסע אליו לישיבת פתחי עולם, וחוזר להצבעות, ובין לבין לומד עולם ומלואו. פעם זה יכול היה להיות שיעור בגמרא, פעם פרקי אבות, הרבה מאוד מהרמב״ם, גם מהלכות דעות, מספר המדע, גם מספר המצוות, ותמיד צולל האוקיינוס הזה, שהבסיס זה המקורות היהודים, אבל הוא נשען באמת על, על, על רוחב הידיעות המדהים של הרב שפירא, שהוא כמובן לעילה ולעילה בכל המקורות של עמנו, אבל גם בהשכלה הכללית, בהיסטוריה, בפילוסופיה, בעולם, כמו שנאמר קודם, באמת כמעט לא יכולתי לראות איזשהו נושא שהוא לא מתמצא בו.
תן לנו משהו אחד משמעותי שלקחת ממנו, שעשה אצלך שינוי, שמבחינתך היה דרמטי מאוד.
זה קשה להצביע על דבר אחד. היו לי איתו הרבה שיחות, אני למדתי איתו כמה שנים, וכמו שאמרתי, זה התחיל כשהייתי שר חינוך, והמשך כאשר הייתי שר הפנים, אבל באתי אליו כשר חינוך, ויחד היו לי איתו שיחות רבות על הקושי הגדול בחינוך בתקופה, בדור הזה שבו אנחנו חיים, עם, 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 עם מה צריכים לעשות אנשי חינוך, עם איזה דברים מתמודדים, בכלל דיבור על ירידת הדורות ואיזה עולם אנחנו חיים, ובאמת הייתה לו אישיות מיוחדת של אינטלקטואל שידע תמיד להאיר זוויות גם חדשות אבל גם יותר רחבות בסוגיה שהיית נתקל בה. אבל בעיקר אני זוכר את השיעורים שהיינו לומדים על מתוך הרמב״ם, על איסור נקימה ונטירה וכולי, דברים מתוך ספר המדע, בעומק אדיר, בעומק אדיר של באמת אני פגשתי הרבה מאוד אנשים בחיים שהצליחו והגיעו לפסגות בכל מיני תחומים, בפוליטיקה, במשפט, בעסקים, בתקשורת, כמעט בכל תחום. אני לא יכול לומר שפגשתי אדם חכם כמו הרב שמואל שפירא.
שזו אמירה מאוד מעניינת, כי ברשותך אני רוצה לשים את הדברים על השולחן. בסוף 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 מדובר בראש ישיבה שאת כל חייו הקדיש רק בספר. ואני מנסה להבין את פערי העולמות בין המקום שממנו אתה בא, עולם פוליטי, מסוג אחר לגמרי, מלא יצרים, מול אדם אחר שמנותק לגמרי מכל הדברים האלה. איך נוצר חיבור כל כך חזק, עמוק, בין שני אנשים שבאים באמת ממקומות שונים לגמרי?
אני חושב שאדם כמו, בוא נזקוף את זה לזכותו כמובן, אדם כמו הרב מוישה שפירא עם השכל החריף שלו, הוא יכול בעצם להיפגש עם כל אדם, לא משנה מאיזה עולם שהוא בא, וגם לנתח את הסיטואציות שהוא בו נמצא בצורה הטובה ביותר. באופן אישי, אני מאוד נהניתי ללמוד, גם ללמוד במחיצתו וגם ללמוד ממנו.
רגע, שנייה, סליחה, המשפט האחרון שלך לא הבנתי. אתה בעצם אומר...
אני נהניתי גם ללמוד במחיצתו וגם ללמוד ממנו. ואדם, אתה יודע, אדם שהרבה אנשים באים להתייעץ איתו ובאים ללמוד ממנו, הוא גם בעצם דרך זה לומד ניסיון חיים וניסיון של הרבה מאוד עולמות. יש לו עושר מאוד גדול, הוא לא צריך להיות בכלל בכל עולמות המס האלה, הוא פשוט דרך המגע עם כל כך הרבה אנשים הוא יכול לנתח את הדברים. ואנחנו גם יודעים שבעולם הזה דברים חוזרים על עצמם, אנחנו תמיד חושבים שהניסיון שלנו הוא מאוד ייחודי עד שאנחנו הולכים לספר קהלת, ומבינים שהדברים בסופו של דבר חוזרים על עצמם.
הבנתי. מעניין. אתה יודע, הוא היה איש מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד עסוק, וכל דקה שלו הוא ניצל אותה. למה אתה חושב הוא פינה מזמנו בשביל לשבת עם גדעון סער ללמוד בימי שני אחר הצהריים רמב״ם?
שמע, זה לא, לא הוגן שאני אנסה לדבר בשמו. אני חושב שיכול להיות שהוא ראה חשיבות, מתוך החשיבות שהוא ראה בחינוך, אותו זמן, אותן שעות להיות עם שר החינוך של מדינת ישראל. בסופו של דבר אני חושב שהוא גם מאוד אהד, וגם שמעתי את זה ממנו, את כל המהלכים שאני עשיתי, לצקת את התכנים היהודיים במערכת החינוך שלנו, דבר שאני עשיתי בשורה של נושאים.
זה מעניין, וכשאתה יושב איתו אתה מרגיש שהוא עכשיו יושב איתי כי הוא רוצה להשפיע עליי בשביל שאני אשפיע על ה...
תראה, אנחנו, מה שאתה מרגיש זה לימוד נטו, לימוד נטו. יכול להיות שבסוף הייתי מבקש 2-3 דקות להתייעץ איתו באיזשהו דבר שהטריד אותי, אבל במהלך השיעור זה לימוד נטו.
מעניין. מעניין. תגיד, איך בכלל נוצר הקשר ביניכם?
דרך ידיד משותף.
מה, ידיד שאמר לך, תקשיב, יש איזה ראש ישיבה, אני רוצה שתלמד איתו חברותה? אני מניח שיהיה לך הרבה הצעות כאלה בחיים ואמרת לו תודה. מה היה הפעם?
מישהו שיכולתי לסמוך על שיקול דעתו ולא טעה. ובאמת זכיתי להכיר ולהיות שעות רבות במחיצת אחד האנשים הכי גדולים של דורנו.
כן. עד כמה אתה יודע לומר, גדעון סער, שהאיש הזה השפיע על חייך?
אני לא רוצה להשתמש במונחים בומבסטיים, אני רק יכול לומר שהלימוד עם הרב מוישה שפירא עשה לי חשק גדול ללמוד ולהעמיק בהרבה מאוד דברים אחרים במקורות שלנו. היום כשאני, אז אנחנו עושים את השיעורים בירושלים, ולצערי שהפסקתי להיות חבר הממשלה, גם נפסקו השיעורים. אגב, כשהיו תמיד של הפגרות של הכנסת, אני התגעגעתי שהכנסת תחזור לפעילות בשביל שהשיעורים יחזרו בימי שני. אבל היום שאני פחות מגיע לירושלים, יש לי חברותה עם מישהו אחר, אז המשכנו, נגיד, עם הרמב״ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם. אמנם כבר לא עם הרב מוישה שפירא, אבל מתוך אותם תחומים שעוררו את כלי עניין, בעקבות השיעורים אצלו.
טוב, עכשיו אתה חייב להגיד לנו מי החברות החדשה.
אני לא יכול להגיד בלי שאני מקבל את ההסכמה של היהודי. וגם במקרה הזה אתה רואה שזה לא היה, לא משהו שדיברתי עליו והתראיינתי עליו בחייו של הרב, אבל אני הרגשתי חובה לתת קצת ממה שאני קיבלתי מהיהודי הגדול הזה.
תשמע, אני חייב לומר לך, זה אולי לא מתאים שאני אעשה את זה במהלך הרעיון הזה, אבל בכל זאת יש משהו שבוער בי לשאול אותך.
אם זה קשור לרב מוישה שפירא אתה יכול לשאול, ואם זה קשור לענייני
דיומא. לא, פוליטיקה לא מעניינת.
בבקשה.
אני מאוד מעניין אותי לדעת, איפה מגיע הרגע הזה שבו גדעון סער פתאום נפשו חשקה במשהו אחר? וזה ארוך טווח, וזה בצורה מאוד מדודה, שקולה, זהירה, איטית, נכונה. מתי הגיע הרגע הזה? איך פתאום אדם באמצע החיים אומר, אני רוצה לשתות מבאר התורה? מאיפה זה בא פתאום? אתה יודע, יש הרבה חרדים שהיו רוצים להיות במקום שלך.
תראה, תמיד היה לי עניין אמא שלי הייתה מורה לתנך הרבה מאוד שנים, ופשוט לא מדובר באיזושהי הערה של רגע, אלא בתהליך שבו הלוואי והיה לי זמן להיחשף הרבה יותר וללמוד הרבה יותר. אני תמיד מקנה במי ש באנשים שיש להם יותר זמן ללמוד. אני משתדל לעשות עיתים לתורה, לא כמו שהייתי רוצה, הייתי רוצה הרבה יותר, אבל תמיד כל אחד יכול להשתפר, וזה לזכות באושר אמיתי.
זאת ההגדרה, אושר אמיתי?
זה לזכות באושר האמיתי, כן, זה אלה השעות הכי נפלאות שיש, שאתה מתפנה מכל הדברים ומכל, בוא נאמר, המרוץ של החיים שאנחנו נמצאים בו, החיים בכלל זה מרוץ, לא רק החיים הפוליטיים,
כן.
ונהנה מהחוכמה הזאת, שהיא בסופו של דבר לכולנו יש חלק באוצר, באוצרות הרוח של העם שלנו, יש לכולנו חלק, כל אחד חי את אורח חייו באופן שהוא מעניין. רוצה או מבין, אבל לכולנו יש וצריך להיות חלק בזה.
מעניין, טוב, אני חייב להגיד לך שאתה, האמת נשמע קצת אחרת, באמת, באמת, אתה נשמע רך יותר מבעבר, אנחנו נסיים כאן ברשותך רק דבר אחד, עם מה אתה תלך לאורך כל חייך שלקחת מרב שפירא זכרונו לברכה?
שבשביל לקבל תשובות על שאלות גדולות, אי אפשר להישען רק על החוכמה שלך, וצריך ללמוד ממקורות החוכמה של עמנו, שהם יכולים להיות פתוחים בפני כל אחד. אל תסתמך רק על, איך נאמר באחד המשניות שלמדתי איתו, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. תלך למקורות החוכמה, שם תמצא הרבה מאוד חוכמה, שבסופו של דבר גם יש לה ערך, לא רק אינטלקטואלי, אלא גם ערך מעשי.
מדהים, אתה אומר, אל תסמוך על היכולת האישית שלך בלבד.
נכון.
מדהים.
בכלל, בכלל, אנשים שמאמינים באני ועוצם ידי, זה לא אנשים שמשלם מסוים בחיים מאוד מרשימים. אנשים שמבינים את המיקום גם של האדם, וגם את האוקיינוס של החוכמה, גם היהודית וגם הכללית, אני מוסיף, ולוקחים על עצמם ללמוד מזה, זה אנשים שיותר קל לי לפחות להתקרב אליהם.
יפה. טוב, גדעון סער, אני מאוד מודה לך, ואני מאחל לכולנו.
שיהיה יום טוב, שהיום יום
עשרה
בטבת, ויום לא קל, ולעזרת השם שנשמע כולנו בשורות טובות.
אמן, תודה רבה. תודה, גדעון. בוקר טוב. עכשיו לרב נחמיה רוטנברג, שלום, בוקר טוב, הרב.
בוקר טוב, לך, לכל המאזינים.
בוקר קשה. כן, בוקר קשה, אני מבין שאתה... היית במשך משהו כמו 25 שנה קרוב לרב שפירא, ספר לנו קצת מההתחלה.
זכיתי, אני בתור בחור כבר, ממש מימי בחורותי, אנחנו גדלתי ממש בשכנות, בשכנות ממש מול ביתו, ואם אפשר לומר, גדלנו על ברכב, אבל ממש שנים שנים שראיתי מהצד, אפילו עוד לפני שהתייעצתי ולפני ששאלתי ושמעתי, ראיתי באמת מה זה עוצמה של תורה, של נטו תורה, של 24 שעות ביום, כמעט אם אפשר להגיד את המשפט הזה. איש של חוכמה, אני פעם קשבתי, שמעתי איזשהו רעיון בנושא, וזה כל כך...
רגע, שנייה, לפני שאתה הולך למקומות האלה.
כן.
אני עדיין תחת הרושם של השיחה עם גדעון סער, באמת, הוא נשמע אחרת לגמרי. אתה מצליח להבין את החיבור, את הזמן שמפנה בשביל לשבת ללמוד עם מישהו רמבה?
אני חושב שבאמת הוא אמר את זה אולי כששמעתי את שולי השיחה, אני חושב שהגאון רב מוישה יבין שהוא יושב עם שר חינוך, אז יש אפשרות להשפיע.
כלומר, כל מה שהוא רצה, אתה אומר, זה להשפיע על האחרים, והוא עשה את זה באמצעות גדעון סער.
אני מעריך כך, אני מעריך, אני כבר לא, שאני זוכרת, ידעתי מהדבר אז כשזה קרה, ואני מעריך שזה היה הרצונו, כן? הוא באמת השפיע, אני כבר הולך קדימה, הוא באמת השפיע, מי שמכיר את המערכת בכלל הקירוב של העולם, אבל הוא באמת נסע על כתף, ממש אם אפשר לקרוא לזה ממש, זה קצת גדול ויומרני.
מה היה המיוחד שבו? אתה יודע, מה היה הדבר, איזה טעם היה לסוכריה שלו?
אני חושב שהנקודה העיקרית, וזה התחלתי קודם, כתוב בגמרא, שמי שיש לו... חולה בביתו ילך אצל חכם. שמעתי לפני הרבה שנים, אולי אפילו מרפוי שבעצמה, היא לא אמרת, זיכרונו לברוכה. מה זה ילך אצל חכם? ילך אצל צדיק. היום אולי, עכשיו אמר, ילך אצל מקובל. מה זה ילך אצל חכם? אבל אפשר באמת שחכם זה באמת מי ש... כל כולו בחוכמת התורה, ומשה סימל יד, היה לו יד בכל חוכמות התורה, והיה גם כולו שקוע בחוכמות התורה, ומזה זה פשוט נשפר החוצה, כי פשוטו לכל המרחבים של הייעוץ שהוא נתן לכל מי שהיה בסביבתו, השיעורים שהוא מסר בכל ענייני התורה, הוא מאוד מאוד מפורסם בשיעורים שלו, כמובן בחוכמת התורה, אבל גם בשיעורים שלו בעיון התורה, מי שיודע בכוללים שהוא היה, הוא היה נותן שיעורים בעיון ברמה פשוט, אפשר לתאר, אני זוכר שהוא טיל פצצה, אחד הוועידות, פצצה, זה לא פצצה, כי כל הרבים שהיו שם לא כל כך, ככה זה תפס להם קצת את אחד הוועידות שהיינו ביחד בפריז לפני 7-8 שנים, הוא אמר שהוא לא מבין כל כך, מדברים הרבה פעמים על הקירוב, שאבחים בני תורה תנצאת, ושואלים אותו כמה שעות בשבוע, צריכים לקרב אנשים. הוא אמר שזה מאוד פשוט, יש חיוב ללמוד תורה, וללמד תורה זה מתוך חיוב לימוד תורה, זה צריך ללמד תורה, וזה לא, אתה לא נותן לאף אחד שום דבר, אתה נותן לעצמך. החדשנות הזאת, ההסתכלות הזאת על הכל גם מבחינת, באמת מהשקפיים.
אתה בא לשאול אותי אם לתת למישהו אחר? אתה נותן לעצמך בעצם.
לא, והוא חזר על איזה 3 פעמים וחידד
את זה. שמואל, ללמוד וללמד. אתה יודע מה? עכשיו פעם ראשונה בחיי, פתאום נופל לי הסימון בעניין הזה. זה פשוט.
וזה בדיוק, אני אומר, וזה החוכמה העצומה שלו, וככה הוא חידד את הדברים. הוא היה מדבר לפני רבנים ברחבי העולם, ותמיד באמת הפשיט את הדברים. הנה, כמו שאתה רואה, הוא אומר מה אתם חושבים, כן, אתם נותנים, ותמיד הוא אומר, שואלים אותי, האם שעה ביום, 5 שעות ביום, אומר, מה זה 20 שעות ביום, מה זה 24 שעות ביום.
תגיד לי, איזה בעלי תשובה ככה מפורסמים עברו דרכו שאנחנו מכירים?
אני רוצה להגיד משפט, קשה להגיד את המשפט מפורסמים, כי לדעתי רוב עולם התשובה היום עבר דרכו, אני אומר, הוא כל כך היה באמת בעצמי, זאת לא רוצה את הפרסום, אבל אין היום אנשי קירוב, אני אומר את זה כמעט באחריות, אבל לא שאני מכיר את כולם, אבל אני מכיר רבים מהם, אלה שגם מעבירים היום את עולם הקירוב, שלא התייצו עם רבוי שזה כבר נלבור. אין כמעט היום, זה אי אפשר להיימן דבר שכל המערכות, כל הקרנות הגדולות ביותר בעולם שתומכות בקירוב, שמעו להצעתו יום יום וקיבלו את ההכוונה שלו. אז קשה להגיד גם משפט על מישהו אחד.
תגידי, מה הוא היה אומר כשהוא באים אליו בעלי תשובה, מה המצוות הראשונות שהוא היה אומר להם לעשות? שבת, תפילין, טהרת המשפחה, לימוד תורה?
שאלה מעניינת, אגב, השאלה הזאת משאלה באותו ועידה שאני דבר איתך, אחד הערכים שאלו אותו.
כן.
השאלה, וגם אני הייתי נוכח באיזשהו באמת דיון שבאו לפניו כאלה אנשים. הוא באמת דיבר מאוד מאוד חזק על נושא של לימוד תורה. הוא טוען שכשאתה מתחיל ללמוד עם מישהו תורה, שילמד תורה. הלימוד עצמו מכניס אותך, ואני חושב שדווקא השיחה שולי השיחה של גדעון סער, גם נותן לנו לראות את זה. הוא דיבר על הנושא של לימוד תורה, אתה לומד עם מישהו תורה. אפילו פעם שאלנו אותו. הייתה שאלה אם לבקש מאלה שלומדים תורה, שאלה שבאים ללמוד גמרא, אנשים שאינם תתים כמובן, האם לבקש מהם ללבוש כיפה. אז הוא אמר לנו, אני התשבתי שם, והוא אמר שרב שמשון בפעלי, שזכרונו לברכה בגרמניה, אמר שלמורים להיכנס בבתי ספר חילונים, ללמד תורה אפשר גם בלי כיפה, אז אלה שלומדים ודאי, כי דרך הלימוד אתה תביא אותו להכל, אז כיפה, לא כיפה.
מעניין.
בשאלות בעניינים,
אז אתה אומר, הוא היה אומר, לימוד תורה יותר חשוב, לא יותר חשוב, כאשר למדת המשפט הזה, אבל אם תסחוב, או אם תגרום לאדם שלא שומע תורה מצוות, תשבת ללמוד תורה, אז משם הוא יגיע כבר לשמירת שבת, תפילין, את טהרת המשפחה, כלומר, לא להתחיל מהטכני, להתחיל מהרוחני.
נכון, והאור שבמחתירה למוטב זה דרך אגב מהלך אדיר שהולך בהרבה מקומות בהכוונתו. הנושא הזה שבאת לימוד, לשבת לימוד בסוגיות, אני מדבר על אנשים סטודנטים, צעירים שיש להם, מבינים את החוכמה, הם יושבים לומדים סוגיה בגמרא, זה האור הזה. וזה משהו השפיע, אני אומר שזה השפעה עצומה בכל רחבי העולם, אני אומר את זה כמובן בבכי רב, כי באמת...
אתה יודע, תמיד אחרי שאנחנו מדברים על אנשים כאלה יקרים שכבר לא כאן, אתה אומר, אך, למה לא הכרנו, למה לא ידענו, למה לא הלכנו אליו?
אבל היה לו, אני אומר את זה, מוטה, אתה אומר את זה ככה, אבל דרך שהיה לו מהלך על זה, כל הנושא של לא להתפרסם, באמת לעשות את הדברים, מה שצריך לעשות, באמת, זה גם היה אצלו אחד מה... הוא זכה שהוא הצליח בזה, ברצונו, עכשיו כמובן שה... הכבוד סוף הכבוד לא מעבר, וכאן אני בטוח שרחבי העולם כולם באמת עכשיו רואים את האור הגדול הזה שהוא השאיר, כקשוטו ממש.
הרב נחמיה רוטנברג, אני מודה לך.
תודה לך מוטי.
שיהיו בשורות טובות, הנה כמה שניות מקולו של הרב שפירא.
זה לא קרה.
מתקופה האחרונה.
נשברו, והשבר הזה הוא שמתן תורה נשבר.
אגן רמושה שפירה מתתוו תמוז תפשיניים בב.
שדר היה על מתן תורה בעצמו. ובתשעה באב מה שקרה, זה שם השבר היה, מה שנשבר זה יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה צריכה להיות יציאה כמו שהובטח. הוצאתי והצלתי וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם לי לעם, ובהמשך כתוב בפירוש, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונשאתי אותה לכם מורשה, אני השם. הדבר הזה לא קרה. זאת אומרת, המערב מעריך לבאר בספר נצח ישראל.
וואי, עושה חשק להמשיך לשמוע אותו.
מעריך לבאר שהשבר...
מתיקות. טוב, אנחנו אבל חייבים לקטוע את זה כאן. חבל. גם למשה שפירה. זכר צדיק וקדוש לברכה. יש כמובן חלק גדול מהתורה שלו בכל הלשון, אתם מוזמנים להזין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, עוד מעט נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
אנחנו, אנשים עם מוגבלות, עושים הכל כדי להגשים חלומות, להשיג מטרות ולהגיע ליעדים. אבל אם המרחב הציבורי אינו נגיש, אנחנו לא יכולים להגיע אפילו למרכז המסחרי. כן, המגבלה הגדולה ביותר של אדם עם מוגבלות היא מרחב ציבורי לא נגיש. חשוב להבין, המרחב הציבורי הוא של כולנו. אל תגבילו אותנו. רוצים להשפיע? חפשו אל תגבילו אותנו. מוגש מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף. אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אופטיקה אלתרי, גם מותגים זה מוצר צריכה בסיסי. עכשיו, מסגרת רייבן אופטי, 250 שקלים בלבד. מבצע לועט באופטיקה אלפרי. כל קולקציית רייבן אופטי, 250 שקלים בלבד.
סאנו פורטה פלוס, בדיוק מה שצריכים במטבח. סאנו פורטה פלוס, ג'ל מרוכז לניקוי שומן ולכלוך שרוף, ללא ריח חריף. אז במקום להתאמץ ולשפשף, קחו סאנו פורטה פלוס. הג'ל נדבק לדפנות הכלים ומנקה אותם במהירות וביעילות. סאנו פורטה פלוס, בדיוק מה שצריכים במטבח.
شا
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
במעבר אחד, אסון הלילה באלעד, צעירים תושבי העיר התהפכו הלילה עם אופנוע בכביש 471 במחלף בר אילן, הם פונו במצב אנוש לבית החולים, אחד מהם נפטר, הלווייתו בשעה 2 בבית העלמין סגולה בפתח תקווה, שמו יוסף חיים מזרחי, זיכרונו לברכה, בחור צעיר. איי, כמה נורא. אפי פלדמן, חוד הצלה, שלום.
בוקר טוב, לצערנו עד דקות שידור אילו אנחנו מתבשרים בבשורה לא טובה שמדובר בטרגדיה כפולה. שניהם הרוגים, שניהם שני לוויות היום.
מה קרה? מה קרה? הם עלו על אופנוע ו...
אפשר להגיד שזה ציר הדמים של גזרתנו, לא אחת הגשר המעוקל שיורד מכביש 471 לכיוון כביש 4 לכיוון דרום. כל מי שנוסע בכביש הזה מבין על מה אני מדבר, יש גשר שמתעגל כלפי שמאל, ביציאה מ-471 לכיוון אשדוד, לכיוון ראשון לציון, בעצם שני רוכב אופנוע, מסיע איתו רוכב נוסף, מגיע לעיכול במהירות ככל הנראה קצת יותר גבוהה ממה שהיה אפשר, מאבד שליטה, עפים לכיוון הגדר ופשוט צונחים למטה.
איי,
זה
איי,
לא
איי.
מקרה ראשון.
פשוט מקרה... נפלו מהגדר?
הם נפלו מהגשר למטה לכביש 4.
מה, איזה גובה זה?
די גבוה, מספר קומות, אני לא יודע להעריך את זה במטרים, אבל זה גובה שקשה מאוד לשרוד, במיוחד אם זה בקינמטיקה של מהירות, של אופנוע והתנגשות בקיר.
כן, טוב, אני מבין שמדובר בתושבי אלעד, בחורי ישיבה צעירים, נכון? כמה הם?
מאוד, אני לא יודע להגיד גילאים מדויקים, אבל בחורים בשנות ה-18 לחייהם קצת יותר, שבעצם יצאו מכיוון אלעד בדרכם אי שם, ירדו לכביש 4, כאמור בעיכול, הם הרוכב מאבד שליטה, שתיהם עפים למטה, ניידת טיפול נמרץ, שבמקרה עברה למטה, הייתה תוך כדי פינוי של חולה אחרת בהחייה, מבחינה בתאונה, בעצם רואה את התאונה מול העיניים, עוצרת לטפל למרות שגם בתוך הניידת טיפול נמרץ היה טיפול קשה מסוג אחר, מדווחת לאחור מתנדבים של איחוד הצלה יחד עם אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ נוספים שהגיעו למקום, באמת עבדו שם הזמן הרע וניסו, הם פונו לבית החולים תל השומר, אבל שם לצערנו עד שעות הבוקר כאמור נגמר בטרגדיה כפולה.
איזה נורא. טוב, מה אני אומר טוב? איזה נורא זה. חבר'ה צעירים יוצאים להרפתקה קטנה, ובסופו של דבר הולכים בדרכם האחרונה באמת, מאמללים את המשפחה שלהם, את הסביבה, איזה נורא זה לחשוב על זה. זה באמת רגע של שטות, שבאמצעותה פשוט גודעים חיים שלמים. מה אני אגיד?
טרגדיה לא נתפסת, להורים, למשפחה, לכל אחד מהם יש מסביב משפחה מורחבת מאוד שהבוקר הם אבלים.
נורא, נורא ביום. טוב, בטח בהמשך כן נביא את הפרטים של ההרוג השני באירוע הזה. בסך הכל שני בחורי ישיבה. אני מודה לך, איפי פלדמן, שיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות.
אוי, ריבונו של עולם, מה יהיה? כמה קשה לשמוע את האסונות האלה. אנחנו מעלים מטאוטק, בוקר טוב.
בוקר טוב.
כמה קר, אה?
קר, כן, קר. אבל איך אומרים, נשיאים ורוח וגשם עין. קר, זה הולך להיות אפילו עוד יותר קר ביום יומיים הקרובים, זה קור שיזכיר קור של שלג, אבל המשקעים לא יגיעו לאזור המרכז, לא לאזור ירושלים, ולכן יהיה קר עם רוחות חזקות היום, כנראה שבמהלך גם נראה עובד וחול שיגיעו לנו ממצרים, גשמים החלו לרדת היום במשך היום באזור הצפון, בעיקר באזור הצפון, ובלילה ומחר יזיד הרבה גשם באזור הצפון, וכנראה מחר גם אנחנו נראה שלג בגולן, חוץ מהחרמון גם בגולן, אולי גם בצפת, אולי גם בהר מירון, אבל המשקעים לא יגיעו לאזור המרכז, ולכן לא ירד שלג כאן באזור המרכז.
אבל הקור הולך להישאר כאן בימים הקרובים, בעוצמות גדולות? מה זה להחריף? כמה יהיה הלילה בירושלים?
הלילה הטמפרטורה תרד ל-2-3 מעלות, ביחד עם רוח חזקה, זה ייתן תחושה של אפילו מתחת ל-0. ומחר הטמפרטורה הכי גבוהה תהיה 7-8 מעלות, עם רוחות, כך שזה בהחלט יהיה תחושה קרה מאוד של ריח של שלג באוויר, כמו שהירושלמים אומרים.
כן, אבל זה רק ריח של שלג, בלי השלג.
נכון.
טוב, אז קר, ושימו לב לעניין הזה. צריך למצוא פתרונות, איך אפילו לעשות ריצה בקור הזה, זה בלתי אפשרי, מה עושים?
ריצה?
לא,
פשוט כשקר מאוד ורוחות חזקות, אני חושב שאי אפשר לעשות ריצה, לא כדאי להתגרות בגוף שלנו, לפי דעתי. אני לא רופא, אבל כדאי לחכות, לא כל יום יש ימים כאלה קרים.
טוב, אני מודה לך, תודה נחום מליק, שיהיו בשורות טובות ושבוע טוב.
שבוע טוב.
תודה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של מהדורת הבוקר, פרסומות חדשות, עוד מעט נשוב לשעה שנייה שלנו. אנחנו הולכים לגלות לכם, גבירותיי ורבותיי, למה צמים היום בעשרה בטבת? למה אנחנו צמים אחרי החדשות?
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
נהג, נהגת, מה זה נת"צ אתם בוודאי יודעים, נתיב תחבורה ציבורית. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. זה מפריע לתחבורה הציבורית, וכעת זה גם מצולם. הכנס נשלח מיד, נת"צת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
מתמודד עם סוכרת, מחלת לב, מחלת ריאות, פרקינסון או בעיות רפואיות אחרות? אל תתמודד לבד. לביטוח הלאומי לא הולכים בלי העזרה של לבנת פורן, כוכבית 2468.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
רוצה להיות סופר סתם? משגיח כשרות? או למכור ספרי קודש? עשרות משרות בתחום התורני מחכות לך ביריד הגדול לציבור החרדי. יום חמישי, י' ד' בטבת, 12 בינואר, בשעה 5:30 בערב. במרכז כיוון, רחוב הצבי 15 ירושלים. לפרטים והרשמה, 0733-204-407. 0733-204-407.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין בהשגחת הרב מחפות שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה מול קניון רננים. מיגו 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
אופטיקה הלפרין, גם מותגים זה מוצר צריכה בסיסי. עכשיו מסגרת רייבן אופטי, 250 שקלים בלבד.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החימצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
מבצע לועט באופטיקה הלפרין. כל קולקציית רייבן אופטי, 250 שקלים בלבד.
כל חי תמיד איתי, כל
חדשות כל חי. השעה 9.
בוקר טוב, שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. שני רוכבי אופנוע בשנות ה-20 לחיים תושבי אלעד נהרגו